שלום וברכה ובוקר טוב, המשך לימודנו הנפלא והמרתק בספר דברים, אנחנו בפרק כ"ז פסוק ד' בפרשת כי תבוא, והיה בעובריכם את הירדן. תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל וסדת אותם בסיד. אז זה אנחנו רואים שאת האבנים צריך להקים בהר עיבל, השאלה אם זה אותם האבנים שיבואו מהירדן או אבנים אחרות. בכל מקרה, כפי שאמרנו, יש שני אופנים לראות איפה זה גריזים ועיבל, לפי הגמרא במסכת סוטה, או שגריזים ועיבל הם שתי גוממיות ליד הירדן, או שמדובר בהר גריזים והר עיבל, הידועים לנו בשכם. בכל מקרה, המזבח ברור שהוא בהר עיבל. בספר יהושע מסופר שאחרי כיבוש יריחו ואזור נחלת בנימין, אחר כך כתוב שיהושע בנה מזבח בהר עיבל, אז כנראה שזה מת לאחר מכן. מה ההבדל בין שתי התפיסות לגבי גריזים ועיבל? שאלה איפה מרכזה של ארץ ישראל. אם נאמר שזה ביריחו, אז יריחו זה באמת המרכז של ארץ ישראל בין שתי הגדות. זה גם המקום היותר נמוך גם בעולם כולו מבחינה טופוגרפית, וזה נקרא מפתח של ארץ ישראל. זה המקום שבו הכל מתחבר. זה בדיוק נמצא גם על השבר הסורי האפריקאי, שהוא המקום המפריד והמחבר גם כאחד את שני חלקי הארץ. זה אם אנחנו רואים את ארץ ישראל בכל גודלה. אם ארץ ישראל היא בצורתה המצומצמת, היינו רק ארץ כנען בלבד, אז יוצא ששכם היא המרכז הגיאוגרפי של ארץ ישראל, ושמה גריזים ועיבל. המזבח המדובר כאן נמצא בחפירות ארכיאולוגיות, נתגלה על ידי פרופסור אדם זרטל, זיכרונו לברכה, והדבר הזה היה בשבילו שוק, כאשר הוא גילה את המזבח בהר עיבל, כי זה הממצא הארכיאולוגי הקדום ביותר שיכול להיות לעם ישראל. והאנשים שהיו שם הם אנשים שהיו במעמד הר סיני בחלקם. אדם זרטל איננו, לא היה אדם דתי, אבל הדבר הזה גרם לו למשבר, לא משבר אמונה, אלא משבר בכפירה, שפתאום הוא מגלה שההיסטוריה הישראלית היא נכונה. אגב, יצוין, דבר שלא תמיד יודעים, שבקרבה למזבח בהר עיבל נמצא בור עתיק שבו עושים סיד. בור סיד.
לתפילין.
לתפילין. זה נכון שמשמשים בסיד גם לתפילין. אבל להר עיבל אמנם יש לו צורה של קוביה, המזבח אני מכוון, אבל זה לא תפילין, זה אבנים. כן? אבל זה, יש צד של קרבה בין העניינים, ואז מצאו את המזבח הזה בהר עיבל. בימינו הערבים עושים את הכל כדי להרוס את המקום הזה, הם הצליחו בחלקו, אבל אין מה לעשות, הממצא הארכיאולוגי מאוד ברור. יש רק בעיה אחת, בנוסח התורה השומרוני כתוב שהמזבח הוא בהר גריזים ולא בהר עיבל. הדבר הזה גרם גם לבעיה אצל הכהן הגדול השומרוני בן זמננו, אז הוא כתב מאמר שלם בעיתון כדי לטעון שזה לא מזבח, ושהמזבח האמיתי היה בהר גריזים, אבל אין מה לעשות, העובדה ההיסטורית היא כאן ברורה. עכשיו, למה את המזבח צריך להקים בהר עיבל? הר עיבל הוא הצפוני, ואילו גריזים הוא הדרומי. הצפון כנגד מידת הדין, והמזבח שהוא צד העבודה, כן, השלושה דברים העולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים, אז צד העבודה זה גם שייך למידת הדין, ולכן התורה אומרת להקים את המזבח בהר עיבל. המזבח בהר עיבל איננו משמש כמקדש, הוא משמש רק לשעתו. לשעתו בשביל חנוכת הכניסה לארץ ישראל. ובנית שם מזבח לשם אלוהיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל. אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוהיך, ועלית עליו עולות לשם אלוהיך, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוהיך. כלומר, דרך העבודה של הקורבנות זה תמיד לצרף עולה לשלמים. עולה כולו לגבוה, שלמים נאכל על ידי הבעלים. כלומר, זה שותפות של שתי כוונות. כוונה אחת שהיא כל כולה לשם שמיים, זה העולה, והשנייה שמשתמשת בתאוות של האדם לשם שמיים. מתוך שלא לשמה נהיה לשמה. ולכן יש שמה שמחה. השמחה היא לא בעולה, השמחה היא בשלמים. כי בשלמים האדם גם אוכל כמו שמחת סעודת שבת. וכתבת על האבנים את כל דברי, רגע, את כל זה כבר למדנו, לא? לא, את כל דברי התורה הזאת באר היטב. מה זה שצריך לכתוב את התורה הזאת באר היטב? אז זאת אומרת שלא קודמים רק את התורה, קודמים גם את הביאור שלה. אז חז"ל אמרו מה זה באר היטב ב-70 לשון. צריך לומר, והתוספתא אומרת שכאשר כתבו את התורה ב-70 לשון על האבנים בהר עיבל, באו נוטריונין מכל האומות והעתיקו את הכתוב שם. זאת אומרת שיש לשעתו, למרות שאנחנו רואים שלא מלמדים תורה לאומות העולם, פתאום באותה שעה שישראל נכנסים לארץ, יש איזה רגע של חסד מיוחד והשפעה אוניברסלית, שאנחנו לא יודעים בדיוק לסמן עד איפה הגיעה ההשפעה הזאת, אבל בימי יהושע היה איזה מעמד שבו אומות העולם אף הם ביטו איזושהי שייכות לתורה. זה היה? כן, בבקשה.
איך אפשר על אבנים לכתוב את כל התורה?
איך אפשר לכתוב על אבנים? מה אתה אומר? מבחינה טכנית זה קושי?
גם טכנית וגם מעשית. וגם זה ייקח הרבה זמן.
קודם כל,
לא ייקח יום אחד.
בסדר, אם אתה לוקח צוות של 100 אנשים, כל אחד כותב בזמן שהשני כותב, אז אפשר. דבר נוסף, לכתוב על האבנים זה לא דבר בלתי אפשרי, בגלל שמצאנו שכל מיני כתובות קדומות של עמים עתיקים שהיו חורטים באבן, במיוחד במצרים הדבר הזה היה מקובל, לחרות באבן כל מיני מעשים וסיפורי גבורה, אז כך שזה לא בלתי אפשרי. אני בעצמי ראיתי מצבת אבן כזאת במוזיאון הלובר בפריס, שעליה חוקי חמורבי. אבן אחת גדולה, זה עמוד גדול שחור, וחרוט באבן. שם כל מה ש... כל החוקים שלו, זה אמן אותו.
מסביב אז... לכל המזבח היה עמוד כל...
לא יודע, מסביב לכל המזבח, אבל בסדר, זה... צריך לי... לא יודע אם נשאר מזה משהו, כן? טוב.
השאלה אם יספיקו ביום אחד.
למה לא? אם אתה לוקח צוות של 100 אנשים, אז כל אחד לוקח חלק, אז אפשר. הרי, משל, כמה זמן זה לוקח לקרוא את כל התורה? נגיד, לקרוא, רק לקרוא. כמה זמן זה לוקח? 12 שעות. תוך 12 שעות גמרת לקרוא את כל החמישה חומשי תורה. אז טוב, לחרות זה קצת יותר מסובך, אז תיקח צוות, אני חושב, לא של 100 אנשים, של 200 אנשים. זה עוד יותר, עוד יותר מהר. טוב, מה? לא הבנתי. הכפול 70, בסדר. טוב, אני לא יודע, מבחינה היסטורית ממש, מה זה אומר שתרגמו ל-70 לשון. קשה לומר שבני ישראל, הדבר הראשון שהיה להם לעשות שם זה לכתוב ביוונית וסינית, נראה לי לא ריאלי. אבל יש פה עיקרון, יש פה רעיון שמאחורי הדברים. וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל למור, אסקט, ושמע ישראל. היום הזה נהייתה לעם לשם אלוהיך. עכשיו, מה פירוש הדבר? אסקט. אסקט זה להקשיב. כן? להקשיב, חז"ל דרשו הס ואחר כך כתת. כלומר, כשלומדים תורה, לא צריך מיד להקשות, אלא צריך קודם כל להקשיב. שמה תאמר, אבל אם אני אקשיב, אז זה ימחוק את הקושיה? לא נכון. עד רבה, כשאתה יודע מה אתה מקבל, אתה גם יודע על מה להקשות. אז הס, ואחר כך כתת. הדבר הזה יש לו משמעות, למשל, כשאנחנו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום של פרשת השבוע. יש מי שיאמר, חבל לבזבז זמן על שניים מקרא ואחד תרגום, עדיף להתחיל לפלפל. כן? והתשובה היא שזה לא נכון. כי צריך קודם כל בבחינה של קבלת התורה. אם לא, זה פילוסופיה. אם מדובר בתורה, אז לתורה יש הקשבה, וההקשבה הזאת מזמינה אחר כך את קושיה, אז ואחר כך כתת. ושמע ישראל, מה זה ושמע? ואז תבין, היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך. הפסוק הזה הובן הרבה פעמים לא נכון, שכביכול ביום מתן תורה נהיינו עם, זה פשוט לא נכון. נהיינו עם לשם, ולפני כן היינו עם, כלומר לא נעשינו עם במעמד הר סיני, אבל זה היה לפני כן, רבי חנן